קיימת תופעה לפיה חלק קטן ביותר מקרב שומרי המצוות בעם ישראל פוסק הלכה לפי הרמב״ם, ולמעשה אינו מקבל פסיקות שנתחדשו מאז חתימת תלמוד ועד היום. אני מדבר על פסיקות, לא מנהגים. מאידך, רובם המכריע של שומרי המצוות בעם ישראל מקבלים עקרונית את הרעיון של קיום פסיקות שנתחדשו לאחר חתימת תלמוד. האם אין הדבר הזה דומה במידה מסוימת למחלוקת בין הצדוקים לפרושים? שהצדוקים בהם אמרו לפרושים,
כל מי שחושב שהפוסקים כמו הרמב״ם אינם מתייחסים לפסיקות של ימינו, טועה ומטעה. אלא משנה תורה הפך להיות בשבילנו הבסיס לדיון בכל ההלכות המתחדשות, וזה מה שעשה מורי בכל השאלות, אלפי השאלות שהוא נשאל. הוא פסק על פי רבנו באלפי השאלות שנשאל, ואף על פי שהם מהדברים הכי מודרניים והכי אקטואליים. אז זה לא נכון לבוא לומר שהפוסקים כמו הרמב״ם לא מתחשבים בפסיקה של ימינו. אלא הפסיקה של ימינו נחלקת לשני סוגים. הסוג האחד, בוא ותראה, הספרדים אומרים אנחנו הולכים אחרי מרן, השנזים אומרים אנחנו הולכים אחרי רמ"א, התימנים אומרים אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם. אז אם כן, למה אומרים שאני צריך לפסוק כמו מרן או כמו הרמ"א? כל אחד לפי הפוסק שלו. אלא מה, יש סוג שני של פסיקה, ועל זה רמזתי לכם ואותתי לכם. אחינו האשכנזים זה בית היוצר לחידושים גדולים מאוד מאוד שאין להם יסוד בתלמוד. ולרבנו אמר בתשובה, אני פתוח לכל מנהג, בתנאי שיש לו שורש בתלמוד, ושאינו נוגד הלכה, ואינו נוגד באמונה. אבל, כשאתה מייצר הלכה, שאין לה בית אב בתלמוד, רבנו מסויג מכך, כי הוא רוצה שהתלמוד יהיה המסגרת, שאם לא כן, חס וחלילה, מה אומרים חס ושלום, אלה הכופרים, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם טוענים נגד הרפורמים, הנה יש לכם חדשנות, חס שלום. למרות שכוונתם לשם שמיים, כל אחינו האשכנזים גדולים מוסרים את נפשם. אז יש להם פסיקות שהן לאו דווקא מרן, רמ"א, אלא פסיקות חדשניות מאוד, על בסיס של נהגים שהתחדשו באשכנז. זה לא מחייב לא את מרן, לא את הרמב״ם, לא את אף אחד. כן.
עבור יהודים המעוניינים לאמץ את פסיקת הרמב״ם נטו, האם אין מקום ליזום בדיקת כל הפסיקות והמנהגים שנתחדשו אחר חתימת התלמוד, ואשר אין התייחסות מפורשת של הרמב״ם לגביהם, במטרה לקבוע האם הם תואמים את עקרונות הפסיקה של הרמב״ם?
בעזרת השם יתברך, המצב הזה יימשך עד שתתחדש הסנהדרין, ואז תהיה תורה אחת לכולם. הרי מרן, למה הוא חיבר את השולחן ערוך? מרן חיבר את השולחן ערוך, והוא כותב בהקדמה שלו, כבר הגיע המצב שאין תורה אחת לישראל, אלא תריאת תורות. כי הוא היה בארצות הבלקן, ובארצות הבלקן היו מנהגים. כי מה קרה? היה בבלקן את הבלקנים, התושבים היהודים המקוריים. והיו רבותיי מגורשי אשכנז שהגיעו לבלקן. מהם שמרו על נהגי אשכנז. מהם שקלטו מארצות הבלקן. מהם שנוצר איזה שעטנז מזה ומזה אל תנח ידיך. אחר כך באו מגורשי ספרד, מספרד, הישר לבלקן. וגם שם, מהם שברו על המורשת הספרדית. מהם קלטו מהבלקנים. מהם יצרו שעת נז. מהם התערבבו עם השכנזים ועם הבלקנים. והיו מגורשי ספרד, שעברו דרך צפון אפריקה. ומצפון אפריקה הגיעו לבלקן. דרך צפון אפריקה כבר נעשו שעת נז. ומשם הגיעו לבלקן ונעשו שעת נז. ואז הגיעו רבותיי בסלוניקי לבד, למעלה מ-50 קהלים. כל קהל היה בעל צביון מנהגי שונה. אמר מרן, זו כבר לא תורה אחת, זה תריאת תורות. ואז מה הוא עשה? הלך ואמר, אני רוצה לתת תורה אחת לכולם. 70% עד 80% מפסיקת מרן זה לפי הרמב״ם. והרבה פעמים זה ציטטות מדברי הרמב״ם. חוץ מהתוספות, אבל 70% מהרמב״ם. ולכן, אין ספק שבינתיים אין לנו כוח עד שתחדש סנהדרין. אני רק יכול להרגיע אותך ולומר לך, למה אני כל כך דבק ברמב״ם חוץ מסורת אבותיי? לא יוכלו לזוז בלי הרמב״ם. מדוע? הוא מצר את כל התורה כולה מאחל עד קלה. מהרה יבנה בית המקדש. איך ילמדו את הלכות טהרה המפורטים? אין ספר כזה, רק אצלו. דיני דינים, זה לא דיני תומת מידה המפורסמים. זה דיני דינים השם מצילנו, איזה היקף, איזה היקף. הלאה, דיני קורבנות, דיני המקדש, דיני דינים פרטי פרטים, אין ספר כזה. אין, לא יוכלו לזוז ימין ושמאל. יצטרכו הכל לפעול בהתאם מה שכתוב שם.